חולין דף קוף למד זין, מתחילים בעזרת השם, שתי שורות מלמעלה, אחרי הנקודתיים, ראשית הגז. אחת מהמצוות החביבות מאוד על עם ישראל זאת מצוות ראשית הגז שהקדוש ברוך הוא נתן 24 מתנות כהונה לכהנים, אחד מהם זה המצווה של ראשית הגז, כשאדם מתחיל לגזוז את הצמר מהכבשים, הוא לוקח את הקצה הצמר בהתחלה ונותן את זה מתנה לכהנים. אמרנו כבשים, מה הם עיזים? למה לא לתת מהם גם כן ראשית הגז? לא, למדנו במשנה שראשית הגז אינו נוהג אלא ברחלים, הכוונה לכבשים, רק בהם נוהג ראשית הגז. למה לא בעיזים? מינה נמילים, איפה לומדים את זה שעיזים לא? אמר רב חיסדא, אתיה גיזה גיזה. לומדים את זה בגזרה שווה מהמילה גיזה. כתיב אחא ראשית גז, צונחה תיתן לו. אז ראשית הגז כתוב לשון גיזה כמובן. וכתיב התם, יש פסוק באיוב שאומר, ומגז כבשי יתחמם. ככה אומר הפסוק. רואים מכאן שכמו שבאיוב הגז היה של כבשים, מה להלן כבשים? כמו שהפסוק אומר, ומגז כבשי. אף כאן, גם לגבי ראשית הגז, זה רק כבשים. שואלת הגמרא, ונלף גיזה גיזה מבכור. שבבכור אנחנו רואים שגם גיזה של שור נקראת גיזה. במצוות בכור, הוולד הראשון שנולד, איפה רואים דבר כזה? דתניא, הברייתא מלמדת על הפסוק, לא תעבוד בבכור שורך. זאת אומרת, אם יש לאדם שור עגל שהוא קדוש בקדושת בכור, אסור לו לחרוש. נהיה שור, נאמר, חזק יותר, כשור לעול, אז אסור לחרוש ולעבוד בשור שהוא קדוש בקדושת בכור. ולא תגוז בבחור צונך, לא לגזוז את הצמר של ולד שהוא בקדושת בחור. אז התורה כותבת על שור לשון של עבודה, שמחמת קדושת הבחור לא לעבוד עם השור, ובכבס כתוב לשון של גיזה. מה אם לעבוד עם כבס ולגזוז את השור? אין לי אלא שור שאסור בעבודה וצון שאסור בגיזה. מניין ליתן האמור של זה, מה שאמור בשור, בזה שגם כן יהיה שייך בגיזה, ואת האמור של זה, מה שנאמר לגבי צון, בזה שיש שייך בו גם כן העניין של העבודה. תלמוד לומר, לא תעבוד ולא תגוז. זאת אומרת, יש שבב שמחברת בין העבודה לבין הגזיזה, שזה אומר שגם עבודה וגם גזיזה שייך גם בשור וגם בכבס. אז אם כן, נשאלת השאלה, כמו שרואים כאן שהתורה קוראת גזיזה גם לגזיזה של שור, אולי נאמר שהגזיזה שכתובה לגבי ראשית הגז נאמרה גם על גזיזה של שור. אומרת הגמרא, אמר קרא, תיתן לו. כשנותנים ראשית הגז לכהן צריך שיהיה לו הנאה, הוא בעצמו צריך ליהנות מזה שיהיה לו אפשרות ללבוש את הבגד שעשוי מהצמר הזה, ולא לסקו. כשגוזזים את השור, הגזיזה שלו לא ראויה לבגדים, רק ראויה לסק. והתורה לא נותנת את הגיזה בשביל סק של כהן, אלא בשביל הבגדים שלו. שואלת הגמרא, אלא מעתה, כשאתה אומר שרק מה שראוי לבגד, שהכהן יכול ליהנות מזה בעצמו, רק בזה יש מצוות ראשית הגז, נוצה של עיזים לחייב, צמר של עיזים שנקראת נוצה, גם צמר של עיזים יהיה מחויב בראשית הגז. עונה הגמרא, בעינן גיזה ולקה, צריך שיהיה שם גיזה, גיזה זה הכוונה גיזה על ידי כלי. לעומת זאת את העיזים אפשר לתלוש מהם את הצמר בלי כלי. ולכן זה לא נחשב העניין הזה של ראשית הגז. שואלת הגמרא, מן שמת להי סברה, מי זה שסובר שביד, אם תולשים ביד זה לא נקרא גיזה? רבי יוסי, כמו שאנחנו נראה בהמשך. המודה רבי יוסי במידי די אורחי, הרי רבי יוסי מודה שבכזה מקרה שזה הדרך לתלוש ביד, זה כן נקרא שם גיזה. אלא, מאיפה לומדים שגיזה, מצוות ראשית הגז, שייך רק בכבשים ולא בבהמות אחרות? כדאמר רבי יהושע בן לוי, במקום אחר, שכתוב סמוך למצוות ראשית הגז, לעמוד לשרת, שזה העניין של העבודה שהכהן עובד בבית המקדש. לומדים מכאן שמצוות ראשית הגז זה דווקא בדבר הראוי לשירות, דווקא בכזה בגד שאפשר לעשות איתו מצוות לשרת בבית המקדש, שזה דווקא צמר. החנמי, אותו דבר גם נתרץ כאן, דבר הראוי לשירות, דווקא צמר של כבש, ממנו עושים תתחלת לבגדי הכהונה. שואלת הגמרא, אבל אחרי שלמדנו ש... רק בכבש שייך ראשית הגז, לומדים את זה בכלל מהלעמוד לשרת שסמוך למצוות ראשית הגז, אלא גיזה גיזה שלמדנו גזרה שווה מאיוב למאי הטה, מה אנחנו לומדים מזה? עונה הגמרא זה משהו נוסף. דתנא דבי רבי ישמעאל, דתנא דבי רבי ישמעאל, כבשים שהם מאוד משונים משאר כבשים, שצמרן קשה. הכבשים האלה פטורים מראשית הגז, מאיפה לומדים את זה? שנאמר, ומגז כבשי יתחמם. רואים שבשביל שהגיזה תחשב גיזה של כבשים, צריך שיהיה אפשרות להתחמם מהצמר הזה. אבל אם זה צמר קשה שלא מחמם, לא חייבים בראשית הגז. תנא חדא, גוזז את העיזים ושוטף את הרחלים, פטור. ברייתא אחת אומרת שאם אדם גוזז עיזים, עיזים זה לא כבשים, או שהוא שוטף עכשיו כבשים, ותוך כדי השטיפה נתלש להם צמר. בשתי המקרים הוא יהיה פטור, גם בשוטף את הרחלים הוא יהיה פטור. מראשית הגז. ותניא אידך, הגוזז את העיזים פטור, כמו שראינו בברייתא הקודמת, אבל שם כתוב דבר שונה, ושוטף את הרחלים יהיה חייב, אז זה סותר, מה קורה? שוטף את הרחלים פטור כמו הברייתא הקודמת, או חייב כמו הברייתא הנוכחית? אומרת הגמרא לא קשי, מה שראינו שחייב, לפי דעתם של רבנן. ומה שרואים שפטור, זה דעתו של רבי יוסי, וכאן אנחנו רואים את דעתו של רבי יוסי שסובר, שדבר שנתלש ביד לא נקרא גיזה. דתניא, כתוב לגבי מצוות לקט, שזה כשאדם קוצר את התבואה, אם נופל לו שיבולת אחת, שתי שיבולים, צריך להשאיר את זה לעניים. הפסוק אומר לקט כצירך, קצירה. ולא לקט כיתוף, כשאדם כותף ביד זה לא נקרא לקט. רבי יוסי אומר, אין לקט אלא הבא מחמת קציר בכלי ולא ביד. נו, אז מה זה חולק על תנא קמא? שואלת הגמרא, רבי יוסי היינו תנא קמא, זה בדיוק מה שנאמר בתחילת הברייתא. אומרת הגמרא, נכון, כולה רבי יוסי, גם שכתוב בהתחלה זה היה דעתו של רבי יוסי. ואחי קטן, יצטרך לגרוס את הברייתא בצורה כזאת, שרבי יוסי אומר, אין לקט אלא הבא מחמת קציר, שרבי יוסי סובר באמת, שדווקא כשקוצרים תבואה בכלי, אז זה נקרא שחייבים בזה בלקט, כי זה נקרא קצירה. אבל אותו דבר כמו שראינו לגבי תבואה, גם כן נאמר לגבי צמר. דווקא צמר שגוזזים על ידי כלי, חייב בראשית הגז, אבל צמר שתולשים ביד, לא חייב בראשית הגז. אגב, זה גם כן הסיבה שלמדנו, שאם יש כאן עז שגוזזים ממנו את הצמר, לא חייבים בראשית הגז. אמר לרבה חברי דרבה לרבשי, מודה רבי יוסי, שהוא אומר שברגע שגוזזים ביד זה לא נקרא גיזה, הוא אבל יודע, במידי דאורחי, אם זה דבר שדרכו לתלוש ביד, זה כן נקרא גיזה. דתניא, רבי יוסי אומר, אותו רבי יוסי, שפאה, במצוות פאה, שצריך להשאיר בשדה, בצד, קצת מהתבואה, כתוב שם קציר ארציכם. קציר זה על ידי מגל, על ידי כלי. אין לי אלא קציר במגל. עוקר עם השורש מניין שיהיה חייב בפאה. תלמוד לומר, כתוב בהמשך את המילה לקצור, היא מיותרת. ממנה לומדים שזה באמת גם באדם שתולש עם השורש. תולש בלי שורש על ידי היד מניין שגם הוא יהיה חייב בפאה. תלמוד לומר, בקוצריך שזה גם כן מיותר. אבל בכל אופן רואים מכאן שברגע שזה דבר שדרכו ביד, כן שייך במצוות פאה, למרות שכתוב לשון קצירה. אז רבי יוסי מודה שבמקרה כזה זה נקרא, כן נקרא קציר. אמר לרבינה לרבה שיפנה נמי תנינה, גם אנחנו למדנו שדבר שהוא דרכו בתלישה ביד, זה נקרא כמו שזה בכלי. גם כשהתורה אומרת לשון שמשתמע כלי, כמו קצירה שמשמע במגל, או במקרה של צמר, גיזה, שזה משמע על ידי כלי, אבל אם דרכו בתלישה ביד, זה נקרא גם כן קצירה וגם גזיזה. מאיפה אנחנו רואים את זה? מקום נוסף. נאמר משנה כזאת, מלבנות בצלים שבין הירק. זאת אומרת, שורות של בצלים שנטועות בין ירק, בין עלים של ירקות. רבי יוסי אומר, פאה מכל אחד ואחד מהשורות, צריך להביא מהבצלים פאה על כל שורה של בצלים שנמצאת בין הירקות. על כל שורה זה נחשב כמו שדה בנפרד, צריך להביא על זה פאה בנפרד. רגע, בצלים צריך באמת להפריש פאה? הרי בצל לוקטים ביד. רואים מכאן שדעתו של רבי יוסי, שהוא בעצם בעל המשנה פה, בתחילת המשנה, שדבר שדרכו ביד זה נקרא קצירה ולכן זה חייב בפאה. וחכמים אומרים, מאחת על הכל, חכמים סוברים שכל השורות הם נחשבים הכל כמו שדה אחת ומספיק פאה אחת לכולם. למדנו במשנה וכמה הוא מרובה. זאת אומרת שראשית הגז חייבים רק שגוזזים צון. צון זה מרובה. כמה זה המינימום? בית שמאי לומדים מהפסוק שתי צון, ששתיים זה כבר נקרא הרבה. מיעוט רבים שתיים. ולעומת זאת, בתילל אומרים, לא, כתוב פסוק חמש צון עשויות, צריך דווקא חמש. שואלת הגמרא, בישלמה לבית שמאי, תאותינה מיקרו צון. בית שמאי מובן, אם הפסוק במקום אחד, בתנך, אומר לנו שכשיש שתיים, שתי בהמות, זה כבר נקרא צון, סימן שכשהתורה אומרת צון, זה גם שתיים. כי שתיים גם נקרא עם צון, זה מספיק. אמנם גם מאה נקרא צון, אבל גם שתיים. עד שהתורה אומרת שמאה צון צריך לעשות ראשית הגז, אז שתיים מספיק. אלא, לבית הלל, מה היא תמה? למה? בסדר, פסוק חמש צון, דיבר שם על חמש. אבל למה אתה אומר שמינים פחות מחמש לא נקרא בכלל שחייב ראשית הגז? אומרת הגמרא, אמר רב כהנא, אמר קרא, המילה עשויות מיותרת. לומדים מזה שעושות בית מצוות. כשיש לנו חמש צון, מתחייבים בשתי מצוות. איזה שתי מצוות? ראשית הגז ומתנות ומתנות של זרוע לחיים וקיבה. עכשיו, אם זה פחות מחמש צון, אז מצווה אחת רק, מתנות כהונה של זרוע לחיים וקיבה. שואלת הגמרא, שתי מצוות? אימא, בכורה ומתנות. למה אתה בוחר דווקא ראשית הגז ומתנות? שואלת הגמרא, מה? בכורה צריך דווקא שתיים? או חמישה? בחורה חד המילו מחי ומה, עם בהמה, הוולד הראשון שלה הוא היה וולד יחיד, לא חייבים אם יש רק בהמה אחת בקדושת בחור, בוודאי שחייבים. שואלת הגמרא ולתעמיך מתנות חד המילו מחי ומה, אני יכול לשאול אותך אותו דבר, אתה אמרת ראשית הגז ומתנות, רק כשיש חמש חייבים. מה, מתנות כהונה זרוע לחיים וקיבה לא נותנים כשיש לך בהמה אחת? בוודאי שנותנים. אלא, אמר רב אשי, מקור אחר, עשויות מלשון שם, מעשה, מחייב, מכריח, שמעשות את בעליהן ואומרות לו, קום עשה מצווה חדשה. מצווה שלא היית עושה עד שהיה לך חמש צון, עכשיו אתה חייב לעשות, זה מצוות ראשית הגז. שוב, צריך לזכור שזה מהאיתור של המילה. תנא רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר, הגרסה היא בלי המילה דווי, הוא אומר משום אביו, אביו של רבי ישמעאל ברבי יוסי, דעתו של רבי יוסי. ארבע, דעה שלישית, כן? עד עכשיו אמרנו דעה ראשונה של בית שמאי. שתי צון, דעה שנייה זה דעת בית הלל, חמש צון, ועכשיו יש לנו פה דעה שלישית, שזה דעתו של רבי יוסי, ארבע צון. מאיפה הוא לומד את זה? פסוק מהתורה שנאמר, וארבע צון תחת עשה. הספר תפארת יעקב מביא, שזה המקום היחיד בתורה שמתייחס למספר הכי נמוך של צון. עד עכשיו הבאנו פסוקים מתנך, מנביאים וכתובים. שתי צון, חמש צון, זה היה הכל מנביאים וכתובים. ארבע זה פסוק מהתורה, וזה הכי קצת שמוצאים בתורה עד המילה צון, מספר של צון זה ארבע. תניא אמר רבי, ילמלא דבריהם, דברי תורה, גם אם היינו אומרים שבית הלל ובית שמאי, הפסוקים שהם מביאים, בית הלל אומרים חמש, בית שמאי אומרים שתי כבשים, גם אם זה היה מקור מהתורה, ודברי בריבי, דבריו של רבי יוסי שהיה גדול בדורו, זה היה בדברי קבלה, נביאים וכתובים, בכל זאת, ענן דברי בריבי שומין, אנחנו מקבלים את דבריו של רבי יוסי, שארבע צון זה נחשב מינימום בשביל ראשית הגז. אבל, וכל שכן, כעת, שדבריהם דברי קבלה, הרי מה שהביא בית שמאי פסוק ומה שבית הלל הביא, זה הכל דברים מנביאים וכתובים. ודברי בריבי דברי תורה, רבי יוסי מביא פסוק מהתורה, אז כל שכן שאנחנו מקבלים את דבריו שארבע צון, זה באמת השיעור של ראשית הגז. הגמרא הבינה שהסיבה היא בגלל שהוא מכריע, יש פה בית שמאי מספיק שתיים, בית הלל חמש, מי באמצע? דעתו של רבי יוסי ארבע, אז בגלל שהוא מכריע ביניהם, לכן מקבלים את שיטתו. ככה הגמרא מבינה, שואלת הגמרא, ואמר מר, אין הכרעה שלישית מכרעת. כשמאדם מביא דעה שלישית, זה לא נקרא הכרעה, גם אם זה באמצע בין שתי הדעות. להכריע, אנחנו, יש רד מהכללי פסיקה, כשיש דעה שאומרת דבר קיצוני לצד אחד, דעה שאומרת קיצוני לצד שני, והחכמים מקבלים את הדעה המכרעת של חכם, שאומר דעה באמצע, אנחנו לפעמים פוסקים כמותו. אבל זה נאמר דווקא כשהוא מקבל קצת מהדעה אחת, מקבל קצת מדעה אחרת, ואז מזה הוא בונה את הדעה שלו. אבל ברגע שאנחנו אומרים שהוא מביא דעה אחרת לגמרי, הוא לא אומר לא חמש ולא שתיים, הוא מביא שיטה שלישית לגמרי, זה לא נקרא הכרעה. אומרת הגמרא, לא זה הסיבה שאנחנו פוסקים כמו רבי יוסי, כי הוא מכריע בין בית שמאי לבין בית הלל. אמר רבי יוחנן, מפי שמועה אמרה, הוא קיבל את זה במסורת, מפי חגי זכריה ומלאכי לא פחות, מאחרוני הנביאים שהיו לנו במשך ההיסטוריה, הוא קיבל את זה במסורת מהם, שהשיעור הוא באמת ארבע. להלכה למעשה יש כאלה שנוקטים כמו בית הלל, חמש, ויש כאלה שבאמת מגבלים להלכה כמו רבי יוסי, שזה ארבע. הכי קצת של גזה, כמו דבריו של רבי יוסי. למדנו במשנה רבי דוסה בן ארקינס אומר וכולי, אז למדנו ככה, שלפי רבי דוסה בן ארקינס, כמה צמר צריך להיות לפי בית הלל, שסוברים שמחמישה כבשים גוזזים בשביל ראשית הגז, שגוזזים חמישה כבשים חייבים בראשית הגז, כמה צמר צריך להוציא מהם, אז רבי דוסה בן ארקינס אומר שזה משקל מנה וחצי מכל אחד, חמש רחלות, סך הכל זה יוצא שבע וחצי מנה. כמה זה יוצא בזוז או בדנרי כסף, זה יוצא 750 זוז. לעומת זאת, דעה אחרת חולקת על רבי יוסי בן ארקינס, וזה דעת חכמים, הם סוברים לפי בית הלל שצריך חמישה צון, חמישה גזוזות כל שהן. מה זה כל שהן? אומרת הגמרא, וכמה כל שהן של דעת חכמים, אז הגמרא מביאה כמה דעות. דעה ראשונה, אמר רב, מנה הוא פרס לכל חמשת הרחלות. לא כל רחלה ורחלה מנה וחצי, אלא לכל החמש רחלות ביחד, ובלבד שיהיו מחומשות, דיינו שיהיה חמישית לכל אחד. זה יוצא 30 זוז לכל אחד. ושמואל אמר, משקל 60 סלעים. ונותן סלע אחד לכהן, זה יוצא אחד מ-60. כל החמש צריך שיהיה 60 סלעים, והוא נותן אחד מ-60. רבא בר בר חנה אמר בשם רבי יוחנן, דעה שלישית, שצריך שיהיה לפחות משקל 6 סלעים, ואז לכהן הוא נותן 5 סלעים. זאת אומרת, הוא נותן 5 מתוך 6, כי פה יש לו רק 6, אבל גם אם יהיה לו הרבה, 5 סלעים מספיק לתת לכהן בכל אופן. מה שפה חשוב לרבי יוחנן, שישאר ואחד לא. מינימום אחד צריך להישאר לו. אם אפילו אחד לא נשאר לו, אז הוא פטור. אולה אמר בשם רבי אלעזר, כל שהן שנינו, הכוונה אפילו סלע אחד, כל החמיש כבשים, הוא חייב. המביאה הגמרא משנה, תנן, משנה שלנו, וכמה נותן לו? אז למדנו במשנה שהשיעור שנותנים לכהן, משקל 5 סלעים ביהודה, עכשיו, בגליל, כל סלע ביהודה, בגליל היה 2 סלעים. אז יוצא שאין 10 סלעים בגליל. בסדר. בשלמה לרב, רב לא אומר כמה צריך לתת. יכול להתאים דברי המשנה עם רב. ורבי יוחנן, שהוא בפירוש אומר 5 סלעים, ניחן, זה מצוין, זה בדיוק כמו שלמדנו במשנה. אלא לשמואל, שמואל אומר שצריך לתת סלע אחד. לא מתאים עם דברי המשנה שכתוב 5 סלעים. ורבי אלעזר, שהוא חייב פחות מ-5 סלעים בראשית הגז. זאת אומרת, ודאי שהוא לא ייתן 5 סלעים לכהן, כי הרי אפילו עם כל הצמר ביחד זה פחות מ-5 סלעים, הוא חייב ראשית הגז קשי, אז קשי המשנה. שאת הגמרא ולתעמיך ולרב מניחה, ולפי דעת רב אתה אומר שזה מסתדר בגלל שהוא לא אומר כמה צריך לתת, הוא לא אומר כמות, זה לא מסתדר גם לו לפי רב. והרב הוא שמואל דאמרי תרוויו, אני אגיד לך דבר שאמרו גם רב וגם שמואל, ראשית הגז ב-60, זאת אומרת, 1 ב-60. עכשיו, לפי רב, הוא סובר שכל החמש רחלות צריכים להיות ביחד מנה ופרס, מנה וחצי. כמה זה מנה וחצי? זה יוצא סך הכל 37 וחצי סלעים לכל חמשת הכבשים. עכשיו, אם אנחנו אומרים 1 מ-60 ל-37 וחצי, זה לא יוצא 5 סלעים. אז לא מתאים עם דברי רב מה שאמרנו שצריך לתת 5 סלעים. אומרת הגמרא, אלא מה נגיד, מה שכתוב 5 סלעים, זה לא אומר כמה צריך לתת. זה מה שכתוב במשנה 5 סלעים ביהודה, שהם 10 סלעים בגליל, הכוונה היא משהו אחר. היתמר על הדעה היא, רב ושמואל, הם עצמם, דאמרי תרוויו, מדובר פה במשנה בישראל שיש לו גזים הרבה עסקינן, הוא ברוך השם, עכשיו חנן אותו בשפע עצום של כבשים, והוא באמת מקבל הרבה מאוד צמר. והוא רוצה להיטיב עם הרבה כהנים, רוצה לתת לכל כהן שיעור. כמה המינימום שהוא צריך לתת לכל כהן? זה מה שהמשנה נותנת. אחא בישראל שיש לו גיזים הרבה עסקינן, ומבקש לתנם חמש סלעים, אז כמה הוא צריך לתת? חמש סלעים לכל כהן. הוא רוצה לתת את זה לכל כהן שיעור מכובד, אז כמה צריך לתת? אמרי לי, אז אנחנו אומרים לו, כל אחד וחד מבין הכהנים לכל אחד מהם, לא תבצר לי מחמש סלעים. אל תיתן לו פחות מחמש סלעים, כי כתוב לשון נתינה מראשית הגז. צריך לתת לו נתינה חשובה שהוא יכול לעשות מזה לפחות בגד קטן, בשביל זה צריך חמש סלעים. גופה, תתבונן בגופם של דברים. רב ושמואל דאמרי תרוויו. שתיהם אומרים שיעור. ראשית הגז ב-60. זאת אומרת, אם יש פה 60 סלעים, שמשקל 60 סלעים של צמר, נותנים אחד מ-60. תרומה, אם יש לך פירות, 1 ב-60, אתה נותן תרומה. פער גם כן ב-60. יש לך תבועה כמה של, של סכום מסוים, תן 1 ב-60, פער. עכשיו הגמרא דנה 1-1. תרומה ב-60? תרומה נותנים 1 מ-60? ככה אומרים רב ושמואל, זה מה שהם, העיצה שהם נותנים לנו, לתת 1 מ-60. וענן תנן, תרומה, עין יפה, 1 מ-40. אדם שיש לו באמת עין טובה, נותן על כל 40 אחד. רק האדם שיש לו עין רעה, נותן על כל 60 אחד, שזה יוצא הרבה פחות. מה, זה מה שרב ושמואל אומרים, לתת עין רעה? חס וחלילה? עונה הגמרא, דאורייתא ב-60. מדין תורה, מספיק לתת תרומה, 1 מ-60. דרבנן, הם תקנו שעין יפה יתנו ב-40. שואלת הגמרא, דאורייתא ב-60? מאיפה אתה לוקח דבר כזה? ואמר שמואל, שהוא אחד מאלה שאמרו את האמרה פה, 1 ב-60, חיטה אחת פותרת את הקרי שלם, הרמה שלמה של תבואה, חיטה אחת פותרת. מתרצת הגמרא, דאורייתא כדי שמואל. באמת מדין תורה, תרומה חייבים, אפילו חיטה אחת פותרת את כל הקרי. זה נכון. דרבנן, אז חכמים כשהם תקנו, זה תלוי באיזה עניין. בדאורייתא, בכזה תבואה שחייבת מהתורה בתרומות, דגן, אחד מחמשת מיני דגן, חיטה, שעורה, שיפון, שיבולת שועל, קוסמת. זה באמת חייב מהתורה בתרומות, צריך לתת 1 מ-40. אותו דבר תירוש מענבים ויצהר זית, זה באמת צריך לתת 1 מ-40, זה מדרבנן. ודרבנן בדרבנן, השיעור שרבנן תקנו בכאלה דברים שחייבים בתרומה רק מדרבנן, כמו שאר פירות, זה ב-60. עכשיו עברת הגמרא לדבר השני שלמדנו בדברי רב ושמואל, שפאה צריך לתת ב-1 מ-60. שואלת הגמרא, משנה מפורסמת, ואתנן, אילו דברים שאין להם שיעור, כמה צריך לתת? הדבר הראשון, הפאה. מצוות פאה, אין לה שיעור, אז איך אתה אומר לי שזה 1 מ-60? עוד במשנה מביאים פה עוד שתי מצוות, והביקורים, אדם שיש לו אחד משבעת המינים, פרי משבעת המינים, הפרי הראשון שיוצא בעונה, הוא מפריש אותו בשביל לתת אותו לכהנים. והרעיון להיראות פני השם בבית המקדש, כל פעם שרסים לבית המקדש, יש מצווה חדשה, מצווה נוספת. אין איזה שיעור כמה פעמים בן אדם נכנס. בנוסף, באדם שמגיע לבית המקדש פעם ראשונה ברגל, התורה אומרת, ולא יראו פני ריקם, אל תיכנס ככה בידיים ריקות. אתה צריך להביא עולת ראייה, קורבן עולה שנקרא עולת ראייה. על זה אין שיעור כמה צריך להביא. מדין תורה, איזה בהמה שמצאת, כמה כסף שזה עלה, זה, אתה יכול לקנות את הבהמה הזאת. אין סכום של כסף כמה צריך להוציא על הקורבן הזה. זה הרעיון שאין לו שיעור. בכל אופן, אבל כתוב כאן שהפאה אין לה שיעור, אז איך רב ושמואל אמרו שזה 1 מ-60. מתרצת הגמרא, דאורייתא אין לה שיעור. דרבנן ב-60. שואלת הגמרא, מאי כמה שמלן, מה חידשו רב ושמואל? תנין, אז זה משנה מפורשת. אין פה חתין לפאה מ-60. אף על פי שאמרו הפאה אין לה שיעור, בכל זאת צריך לתת 1 מ-60. זה משנה, רב ושמואל מוסיפים. עונה הגמרא, התם במשנה מדובר בארץ. באמת, מפאה בארץ ישראל צריך לתת 1 מ-60. האחר רב ושמואל מחדשים בחוץ לארץ, שגם בחוץ לארץ נותנים פאה 1 מ-60. מספרת הגמרא, כי סליק איסי ברהיני, כשהוא עלה לארץ ישראל, אשכחי, הגרסה פה, רבי יוחנן. רבי יוחנן פגש אותו, דקמתני לילי ברי, הוא לימד את הבן שלו את המשנה שלנו פה בפרק ראשית הגז, והוא לימד אותו רחלים, הוא לא אמר רחלות. אמר לי, אז רבי יוחנן אומר לו, את נהיה רחלות, מה אתה אומר רחלים? תגיד לה, כבשות, לא כבשים, נקבות. אז הוא ענה לו, אני אומר את הלשון של הפסוק, אמר לי, כדכתיב, רחלים מעתיים. הפסוק אומר רחלים, לא רחלות. אמר לי, לשון תורה לעצמה, לשון חכמים לעצמה. אתה תלמד כמו לשון חכמים, המשנה כותבת רחלות. כל אחד מבין שיש פה סודות גדולים בזה, אבל בכל אופן צריך לדעת לדייק בלשון המשנה. המשך של הסיפור היה, אמר לי, אז רבי יוחנן שאל את איסי ברהיני, אתה בא מבבל, מי שם הראש ישיבה? מן רש סדרה בבבל, מי הוא הראש הישיבה שם? אמר לי, אבא אריכה. מי זה אבא אריכה? רב, שהוא היה גבוה, הוא היה ידוע. אמר לי, ככה אתה קורא לו אבא אריכה? אבא אריכה אתה קורא לרב? אבא אריכה קרית לי, תקרא לו רבנו. אתה יודע איזה גדול הוא הרב שלכם בבבל? דחירנה, אני זוכר, מספר רבי יוחנן, כדהב היתיבנה אחר י' זין שורן אחורי דרב. ישבתי אחרי 17 שורות אחורי רב. הם היו נוהגים לכבד את אלה שהם גדולים בתורה. אז מי שהיה הכי תלמיד חכם ישב בשורה הראשונה. אחר כך, שורה שנייה, ככה, הוא אומר רבי יוחנן, רב ישב לפניי 17 שורות לפניי. זאת אומרת, ההפרש בחוכמה ביני לבינו זה הפרש של 17 שורות. וישבנו לפני רבי הקדוש, רבי יהודה הנשיא, הוא היה ראש ישיבה. ונפקי זיקוקין דנור מפומי דרב לפומי דרבי. יצאו ניצוצות של אש מפיו של רב לפיו של רבי הקדוש. המהרש"א כותב שזה דרך משל, כי הרי כל דבריי כאש, נאום השם, דברי תורה משולים לאש. ומפומי דרבי לפומי דרב יצאו ניצוצות של אש מפיו של רבי לפיו של רב. זאת אומרת, הם היו מדברים דברים כל כך גדולים ונשגבים, כל כך נפלאים בתורה. ולתנא ידע מה הם אומרים. אני כשהקשבתי לא הצלחתי להבין שום דבר מה הם מדברים. וזה הדברים עמוקים מאוד. ואת אבא אריכה קרית לי. ואתה ככה בזלזול קורא לו אבא אריכה. אמר לי איהו. קיבל את המוסר, אבל המשיך. יש לי שאלה בהלכה. שאל איסי ברעיני את רבי יוחנן, ראשית הגז בכמה? כמה השיעור שצריך לתת ראשית הגז? אמר לי רבי יוחנן, ב-60. אז הוא שאל אותו, והענן בכל שאין תנן? המשנה אומרת שכל שאין זה מספיק. אמר לי, אם כן, מה בין לי ולך? אם אני לא יודע לפרש את המשנה, אז מה יפרש בינינו? אני קיבלתי במסורת שכל שאין, לעומת דברי רבי דוסה, שהוא אמר שיעור גדול, אז השיעור של חכמים הוא יותר קטן, אבל האמת היא שהשיעור הוא 1:60. כי את הרב דימי, כשהרב דימי בא מארץ ישראל לבבל, אמר, ראשית הגז, השיעור של זה הוא כזה. רב אמר, ב-60. זה החיוב. ורבי יוחנן משום רבי ענאי אמר, ב-6. כבר חייבת בראשית הגז. אמר לאביי לרב דימי, על ידי הדברים שאתה אמרת, מצד אחד, הנחת לן חדה, ישבת לנו קושייה אחת, אבל מצד שני ועקשת לן, תהבאת לנו קושייה אחרת שלא היה לנו עד היום. חדה. זאת אומרת, הבאת לנו, תירצת תירוץ והקשת הקושייה, והגמרה מפרטת. דבר אחד, אתה תירצת לנו, שהיה לנו קושייה בסתירה בדברי רבי יוחנן, ואתה תירצת לנו. מי שלמה דה רבי יוחנן, שרבא ברברכנה אמר בשם רבי יוחנן, שראשית הגז זה ב-6. עד רבי יוחנן, בסיפור שהיה לאיסי ברהיני עם רבי יוחנן, הוא אמר לו ב-60. אז זה סותר, 6 או 60. לא קשיה, בדבריך תירצת לנו. מה שאמר ב-60 זה דידי, זה הדברים שלו. הוא ככה סובר. מה שאמר 6 דרבי, כי אתה הרי אמרת משום רבי ענאי 6. רבי יוחנן בשם רבי ענאי סובר 6, באמת. אלא דרב, שאמר לנו 1:60, הדרב קשיה, מה רב אומר שסותר את זה שהוא אמר ב-60, דאמר רב, מנהו פרס. מנהו פרס זה 150 זוז, זה יוצא 32.5 סלעים. אז זה מספיק, מה אתה אומר? צריך 60 סלעים. אז זה דבר שעכשיו קשה לנו. מתרצת הגמרא, דרב הדרב, נמי לא קשיה. גם זה לא קשה. כי מה שאומר מנה, מה שרב אומר מנה ופרס, מהי מנה דקאמר? מנה שהוא שווה 40 סלעים. עכשיו, אם כל מנה זה 40 סלעים, אז כמה זה מנה וחצי? חצי מ-40 זה 20, 40 ועוד 20, 60. בין 40 סלעים דאבל יהיה ב-60 סלעים. שואלת הגמרא, מה? מנה? ותנאי תנא מנה בין 40 סלעים? יש כזה דבר מנה שהוא שווה 40 סלעים? אומרת הגמרא, אין. כן, יש כזה דבר. אני אביא לך ראיה מברייתא, הגרסה פה והתניא. חמת חדשה. חמת זה נוד, זה כלי מאור שמכניסים בו משקים. חדשה שעדיין לא סיימו לתפור אותה. יש בה סדק שלא תפרו אותו עדיין, לא סתמו אותו. אף על פי שמקבלת רימונים, אפילו שאם תכניס בפנים רימונים הם לא ייפולו דרך הסדק הקטן הזה, עדיין היא תאורה כי לא נגמר מלאכתה, היא מיועדת למשקים. תפרה ונקרעה, אבל אם היא כבר הייתה שלמה והיא נקרעה ועכשיו יש בה סדק, שיעורה כמוציא רימונים. עכשיו, כל זמן שאם אתה מכניס שם רימון, הרימון נשאר בפנים כי הנקב שם הוא קטן, זה נחשב כלי. ועדיין, ברגע שהוא נחשב כלי, אז אם ייגע בו תומעה מסוימת, זה יתאמה אותו. כי תומעה שנוגעת סתם באיזשהו חתיכת אור, שאין לה שום משמעות, היא לא מתאמה. רק אם זה כלי, זה ראוי לקבל תומעה. יש מסכת שלמה שנקראת מסכת כלים, כל מיני דברים, מתי הם נקראים כלי בשביל שיוכלו לקבל תומעה. אז כאן, ברגע שזה מקבל רימונים, אז עדיין נקרא כלי. אבל זה דווקא מדובר כשזה היה בהתחלה כבר שלם והוא נקרא. אז כמוציא רימונים זה עדיין נקרא כלי. עד כאן דעת הנקמה. רבי אליעזר בן יעקב אומר, פחות מזה, כפקאיות של שתי, צריך שיהיה אפשרות לקבל שם כאלה גלילים של חוטי שתי. כשעושים בד, עושים חוטים של שתי, שזה לאורך, וחוטים של ערב, שזה לרוחב. החוטים של האורך הם יותר דקים. אז החוטים האלה צריכים להיות כמו חוטים של שתי, שהשיעור שלהם 1 מ-4, במנה בין 40 סלעים. זאת אומרת, זה צריך להיות 1 מ-4 במנה של 40 סלעים. אז כמה זה רבע מ-40 סלעים? זה יוצא 10 סלעים. זאת אומרת, ברגע שיש לך פה פקאית של שתי של 10 סלעים, זה נחשב כבר כזה, אם הוא נכנס לתוך הנוד ההוא הקרוע, אז הנוד ההוא עדיין, אם הוא לא נופל מהנקב ההוא, אז הנוד הזה עדיין לא נקרא שהוא בטל מתורת כלי. כי עדיין אפשר לקבל בו את אותם גלילים של חוט. אבל בכל אופן רואים מכאן שכתוב במנה של 40 סלעים. זאת אומרת, יש כזה דבר מנה של 40 סלעים. אז על המנה הזה באמת דיבר כאן רב, כשהוא אומר מנה ופרס, הוא מתכוון מנה של 40, ועוד חצי של מנה של 40 זה 20, אז 40 ועוד 20, בסך הכל זה יוצא 60 סלעים, שזה באמת השיעור של ראשית הגז. עד כאן השיעור על דף קוף למד זין.